טוב, אז דבר ראשון, אני מתרגש להיות פה. אני בעצם פעם ראשונה מלמד מכון מאיר. וזה סגירת מעגל, למה? כי לפני 42 שנה הגעתי לפה. נגמרה מלחמת שלום הגליל בלבנון, ובחודש אלול, לפני 42 שנה הגעתי לפה. את כל התהליך תשובה התחלתי פה עם הרב דו וכל הצוות היקר, והיום אני משתדל להכיר טובה ולבוא. וזה מעט שאני יודע פה ללמוד יחד איתכם. והשיעור שלנו לקראת יום הזיכרון, יום העצמאות, הוא לעיון נשמת החתן היקר שלי, שנהרג לפני חצי שנה בלבנון, גיא שבתאי, שגם כן עמד פה במכון כמה שנים, ולעילוי נשמת כל הצדיקים הגיבורים שנהרגו בלבנון, בעזה, שמשלח רפואת הנפש, רפואת הגוף לפצועים, ונחמה לכל ההורים והאלמנות והיתומים, ובעזרת השם יחזיר בשלום את כל החטופים בשבי החמאס. השיעור של היום הוא סביב מאמר של הרב צבי יהודה קוק. הרב צבי יהודה קוק, הוא ליווה את כל התהליך של חזרת עם ישראל לארצו. עלה לפני כ-120 שנה עם אבא שלו, הרב קוק, לארץ ישראל. היו פה עדיין הטורקים. אחרי זה פרצה מלחמת העולם הראשונה, הצהרת בלפור. אחרי זה פרצה מלחמת העולם השנייה. והרב צבי יהודה כל הזמן מלווה את התהליך והמיוחד שבו, שכל משהו מתבונן, הכל במבט של אמונה, בבחינת עין בעין יראו, ושוב השם ציון. אז גם המאמר שנקרא היום, כל המבט על יום העצמאות, מה מיוחד יום העצמאות, זה מתוך המבט העליון והעמוק של הרב צבי יהודה. בדברים י' אומר משה רבנו, כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ, אשר אלוקיכם נותן לכם, וישתם אותה וישבתם בה. הפסוק הזה זה מקור למצוות דאורייתא של כיבוש הארץ ויישובה. הרמב״ם לא מנה את המצווה הזאת בספר המצוות, וטעמו עמו, אבל הרמב״ן כן מנה אותה. כן מנה אותה, ואומר שפה מהפסוק הזה, וישתם אותה וישבתם בה, מצווה על עם ישראל, לרשת את הארץ ולשבת בה. המצווה הזאת היא מאוד מיוחדת. יש בה בעצם שני רבדים. רובד אחד, זה הרובד הפשוט, האישי. בעצם מאז יציאת מצרים, יש מצווה. על כל יהודי, יש פה דפים, אפשר להעביר לרב אילן. זה רב אילן ידידי, חברי, ראי. כן, כל הדורות, יש מצווה על כל יהודי לעלות לארץ ישראל, מאז יציאת מצרים. זה לא משנה, עם ישראל יושב בארץ, עם ישראל בגלות, תמיד מצווה על כל יהודי לעלות לארץ ישראל. אלא במצווה הזאת של רשתם אותה ושתם ולמדה, יש גם רובד אחר, רובד כללי. כי וירשתם הכוונה לכבוש, להקים ריבונות, להקים מדינה, ממשלה, צבא, זה רק ככלל יכול לעשות. כן? אז זה כמובן היה רק בזמן שעם ישראל היה פה עצמאי, אפשר לעשות את המצווה הזאת בשלמותה, וכמובן זה קשור ליום העצמאות. אז הרב צבי יהודה מחדש ביום העצמאות שני מבטים. יש פה דפים, אפשר להעביר לבנות. יש פה אחרי זה עוד על הכיסא. הרב צבי יהודה מתבונן בשני מבטים על יום העצמאות. אחד זה המבט ההלכתי, כמו שנראה, שקשור במצוות ירושת הארץ, ואחרי זה נראה מבט נוסף, המבט האמוני. אומר הרב צבי יהודה ככה, עניינו של פרק זמננו זה, אשר הגענו בו לקיומה של מצווה עליונה זו, כן, עליונה כי זה מצווה כללית, ששקולה כנגד כל המצוות, כמו שכתוב בספרי, לשוב לרשת את הארץ, ככה הניסוח של הרמב"ן, לשוב לרשת את הארץ, אשר נשבע האל יתעלה לאבותינו, לאברהם יצחק ליעקב. ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות ולשממה. ואלה הננו באים וממשיכים בה. הגענו, כן, ביום העצמאות באייר, אל הפרק העיקרי של קיום מצווה נשגבה זו. כי גם לפני יום עצמאות היה מצווה לעלות לארץ ולשבת בה כפרטים. אבל הצד הכללי התחדש בה' באייר. הגענו אל הפרק העיקרי של קיום מצווה נשגבה זו, מצוות הרבים והציבור, מצוות ישראל, שמתחייב בה כל אחד מאיתנו, מתוך שהכלל חייב, עכשיו כל אחד ואחד חייב גם כן במצווה הזאת כמובן. כדברי הרמב"ן, שלא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, ביות ידינו תקיפה על ארצנו ושליטתנו קיימת עליה. המאמר הזה נכתב כמה ימים אחרי קום המדינה, וכידוע בתש"ח לא נכבשה כל הארץ, גם ירושלים הייתה חצויה. לכן מוסיף הרב צבי יהודה, שהמצווה הזאת רק התחלנו לקיים אותה באייר תש"ח. עדיין לא הגענו לשלמותה, עד היום. אמנם עוד לא נכבשה לנו כל הארץ. גם ירושלים, מקדש מלכותנו, עוד אינה כולה בידינו. אני זוכר שבתור ילד, היינו עולים לירושלים, נוסעים ברחוב יפו עד החמה. הייתה שם חומה, כמו שיש בשיר, עיר אשר בליבה חומה. ככה היה. כן, הרב צבי יהודה אומר שבתש"ח, גם בהקמת המדינה, מצד אחד מתחילים לקיים את הצד הכללי של המצווה, מצד שני עדיין לא השלמנו את המצווה, לא נכבשה כל הארץ. גם ירושלים, מקדש מלכותנו, עוד אינה כולה בידינו. כלומר, גם הכמות וגם האיכות של שלטוננו על ארצנו, טעונות עוד השלמה ושכלול. כמות הכוונה, כן? עבר ירדן עוד לא בידינו עד היום. עבר ירדן זה חלק מארץ ישראל, אז צריך לכבוש גם את עבר ירדן, בעזרת השם, במהרה בימינו. סליחה? את ארצי חילק, וכן, זה קשור לדבר יותר חמור, שאולי נגיע אליו עוד מעט, שהחלטת החלוקה. זה יותר חמור. מה הגויים נתנו לנו, שהסכימו להקים מדינה, מה הם נתנו לנו? כן, אז זה ארצי יודע מה, את ארצי חילקו, אבל בתש"ח כבשנו יותר מה שהם נתנו לנו, ושאלת ירושלים, הם רצו שכל ירושלים תהיה עיר בינלאומית. מה תהיה בירת ישראל? תל אביב מבחינתם. ירושלים, עיר בינלאומית, ככה צריך להיות. כבשנו את ירושלים, לפחות ירושלים הערבית כבשנו בתש"ח, אבל לא את כל ירושלים, ולא כבשנו את רמת הגולן בתש"ח, יהודה ושומרון לא כבשנו בתש"ח, וסיני לא כבשנו בתש"ח, וירדן לא כבשנו בתש"ח, לכן הרב צבי אומר, גם הכמות וגם האיכות של שלטוננו באייר תש"ח, כן, עוד תאונות השלמה ושכלול. מה הכוונה איכות של שלטוננו? צריך לעיין. אבל ודאי שהשלטון שלנו צריך שלטון של מלך, שום תשימה לך מלך. אנחנו עדיין בדמוקרטיה, ברוך השם, דמוקרטיה יותר טוב מבריטים וטורקים, אבל זה רק אמצע הדרך, עדיין איכות השלטון צריכה להיות של מלך ולא של דמוקרטיה. אז אבל אנחנו בדרך, ברוך השם, שמחים על מה שיש. אבל צריך לדעת שגם הכמות וגם האיכות של שלטוננו על ארצנו תאונות עוד השלמה ושכלול. אבל העיקר זה, סוף סוף הגענו, אחרי גלות ארוכה, הגענו אל פרק זה של מציאות שליטתנו על ארצנו, והיינו ממשיכים בה. דרך כל המאבקים והתסבוכות מבחוץ עם הגויים, מבפנים, בין יהודים ליהודים. כל פנים, באייר תש"ח, הגענו להתחלת קיומה הממשי של מצווה זו. זה הצד ההלכתי שיש ביום העצמאות. והיננו ממשיכים בה בדרך ההדרגה, קימה קימה, באור ישועת השם ופלאות עזרתו. אז כמו שאמרנו, יום עצמאות שני מבטים, מבט ראשון, מבט ההלכתי, זכינו סוף סוף להתחיל לקיים את הצד הכללי של מצוות, וירשתם אותה ושבתם בה. הצד השני של יום עצמאות זה המבט האמוני, של עין בעין יראו. איך הרב צבי יהודה מבחינה אמונית, מבחינה תורנית, רואה את יום העצמאות. וזה באמת מבט מאוד מיוחד. שקשור לכל זה שהרב צבי יהודה, זה השליחות המיוחדת שלו, כן? לשפוך על כל התהליך החולין שאנחנו רואים בעיניים שלנו, כל התסבכות שלו, איך ריבונו של עולם רואה את הדברים. עין בעין נראו. הנה הגענו, דרך כל קורבנותינו המרובים והנוראים, בארץ ובגולה. כן, הגולה הכוונה בשואה. עם כל הניסים והנפלאות שנתגלו במערכותינו הצבאיות והמדיניות, אל פרק זמננו זה ואל קיום מצוותינו זה. כן, יום עצמאות לא נולד ככה סתם. הייתה פה דרך ארוכה וקשה מאוד. כן, לפני הקמת המדינה, מיד אחרי הקמת המדינה, המלחמה הייתה ארוכה מאוד, שנה וחצי של מלחמה, ולפני זה הייתה השואה, אז הקמת המדינה זה לא היה פשוט. הייתה פה דרך של הרבה הרבה קורבנות לפני ואחרי, והיו גם ניסים ונפלאות, שאנחנו קצת נדבר עליהם היום. אמנם, בכל הניסים והנפלאות שהיו לפני הקמת המדינה ואחר הקמת המדינה, אומר רב סיודה, יום העצמאות, יש בו נקודה מיוחדת. זה לא כנס, אלא יום העצמאות אומר, זה נס ניסים. איזה נס ניסים? אנחנו עכשיו אחרי פסח. מה יכול להיות יותר מקריאת ים סוף? מה, ים סוף זה לא נס ניסים. שמש בגבעון דום שישה בינון, זה לא נס ניסים. כן, עשרת המכות במצרים, אמן, בירה של מרים. אז מה קרה ביום העצמאות? איזה נס ניסים היה ביום העצמאות? זה פלא. לא נס. נס ניסים היה ביום העצמאות. אמנם נס הניסים הוא פלא הפלאות. היסוד והשורש של כל אלה אשר הראנו השם, הלא הוא עניינו של היום הזה. היי ביער זה יום מיוחד ביותר. מה מיוחד? איזה נס קרה? הכרזת ההחלטה כי קמה ותהי מדינת ישראל. התחילה כמה גם ניצבה עצמאות שליטתנו על ארץ אבותינו, מושת נחלתנו. ואתה קורא את הדברים, אתה עוד יותר לא מבין. מה זאת אומרת? נכון, התכנסו נציגי הציבור. כן, הממשלה הזמנית התכנסה בתל אביב. ואמרה, קובעה לעם ועולם, שהחלטנו להקים מדינה חדשה, מדינת ישראל. בסדר. רב צד אומר, נס ניסים. מה נס ניסים פה? טוב, אז זה צריך עכשיו לברר פה. זה הנושא שלנו עכשיו לברר. מה נס ניסים פה? בהכרזת ההחלטה. כן, גם בן גוריון גם לא קרא בשם שמיים. לידו היה הרב מימון שאמר שיחיין. בסדר. ובמגילת העצמאות הכניסו שם צור ישראל. בסדר. אבל נס ניסים. מה נס ניסים? זה מה שנצטרך עכשיו לברר בינינו. אז ניתן אולי רקע. עם ישראל זה עם ארוך של אלפי שנים, אבל בכל זאת ניתן רקע של עשור לפני הקמת המדינה, כי זה מאוד חשוב להבין את המושג הזה נס ניסים, בסדר? מה קורה פה עשור לפני הקמת המדינה? שנת תש, כן? שנת תש. שנת תש פרצה מלחמת העולם השנייה, כשמונה שנים לפני הקמת המדינה. מה קרה? בשנת תש היו פה בארץ ישראל 500,000 יהודים. זה גם דבר לא מובן מאליו. כי 100 שנה לפני זה היו פה רק כמה אלפי יהודים. ובמהלך 100 שנה הזאת, ובייחוד מה שהבריטים כבשו את הארץ, והיה הצהרת בלפור, אז זרמו לפה מאות אלפי יהודים. זה יפה מאוד. כלומר, בשנת תש, ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה, יש פה 500,000 יהודים. דאקה, בחוץ לארץ יש עדיין 17.5 מיליון יהודים. כלומר, רוב עם ישראל מפוזר ברוסיה, באמריקה, באירופה, עיראק, צפון אפריקה, כל מיני מקומות, ברזיל, ארגנטינה. כן? 17.5 מיליון יהודים בחוץ לארץ, וחצי מיליון פה. זה יפה, אנחנו שמחים, כי לפני זה היו פה רק כמה אלפים. אבל בעצם יש פה בעיה, יש פה בעיה. רוב עם ישראל עדיין לא רואה פה שזה הפתרון, כן? לא רואה שזה הפתרון פה. ומה עם הגויים? הגויים, היטלר עלה כבר לשלטון, הוא מכריז קובל עם ועולם שהוא הולך להשמיד את כל היהודים. כן, הוא לפני פרוץ המלחמה. זה הפרוגרמה שלו, והוא לא התבייש בדבר הזה. הוא הכריז שהוא הולך להשמיד את כל היהודים. והבריטים ששלטו פה ונתנו את הצהרת בלפור, התחרטו. במקום הצהרת בלפור, בשנת תש יש לנו ספר לבן. מה זה ספר לבן? אין ליהודים רשות לעלות חוץ מכמה אלפים כל שנה, כמו 16.5 מיליון חוץ לארץ. כמה אלפים יעל כל שנה? אין רשות לקנות קרקעות, אין רשות להקים יישובים חדשים. כלומר, הבריטים החליטו לשים עניבת חנק על הציונות. במקביל, הם מזרימים לפה ממזרח מאות אלפי מהגרי עבודה ערבים, כדי שיחסימו פה את האפשרות להקמת מדינה יהודית. כלומר, הציונות עמדה 8 שנים לפני הקמת המדינה, או 9 שנים לפני הקמת המדינה, במצב של דרך ללא מוצא. דרך לא מוצא, לא מוכנים ש... מה זה 500,000 יהודים? רוב המוחות, הכישרונות המעשיים, המדעיים, נמצאים בחוץ לארץ, צריכים לבוא לפה, להקים מדינה. זה לא רגיע להקים מדינה עם 500,000, שיש פה עשרות מיליוני ערבים, צריך פה... הבריטים לא נותנים. הם התחרטו, הם רוצים להישאר פה. כן, ברית דנטה הייתה מעצמה ששלטה מי יהיה פוקלנד ליד ארגנטינה, דרך דרום אפריקה, דרך אוסטרליה, ניו זילנד, הודו, הייתה מעצמה אדירה. והיא רוצה לשבת פה, חזרו מהם מעצרת בלפור. ובגרמניה יושב המתואב הזה, מה שמו בזכרו להשמיד את כל היהודים, והיהודים גם ככה לא מתלהבים לבוא לפה. 9 שנים לפני קמת המדינה, זה תמונת המצב. דרך כלל לא מוצא. ואז פורצת המלחמה. פורצת מלחמת העולם השנייה, 6 שנים. שליש מעם ישראל הוכחד בשואה. אנחנו היום נמצאים 1.5 שנים אחרי תחילת מלחמת שמחת תורה, נכון? באזור שלנו, אני בא מאזור חלוצה, כן, חלוצה, חלוצה, עוטף עזה מה שנקרא. באזור שלנו יש יישוב שאיבד שליש מהאנשים שלו, קיבוץ, איבד שליש מהאנשים שלו. היישוב הזה בטראומה, בטראומה, הוא לא חזר, לא ברור אם הוא יחזור בכלל. שליש מהקיבוץ, חטופים, הרוגים, פצועים בנפש, בגוף, שליש מהקיבוץ. שליש מהקיבוץ. שעבר אירוע קשה באותו יום. שמחת תורה. עם ישראל, בשואה, עם שלם, 6 שנים, עובר דברים שלא היו מעולם, והוכחד שליש מהעם הזה. איך מתאוששים מדבר כזה? איך מתאוששים מדבר כזה? כלומר, אם לפני זה היינו בדרך ללא מוצא, אנחנו עכשיו בתהום ללא מוצא. והבריטים? מה עם הבריטים? הארץ ממשיכה להיות סגורה. הספר הלבן, פסיק לו זז שם. הבריטים שמים פה עניבת חנק, לא מוכנים שהיהודים יבואו לפה. אבא שלי, ניצול שואה מיוגוסלביה, 80% מיהדות יוגוסלביה מושמדת, ברח לאיטליה, רוצה לעלות לארץ, אי אפשר לעלות לארץ. בא בעוני הבלתי חוקית, ישר לכלא. איפה כלא? בקפריסין. לא מוכנים, לא מוכנים הבריטים. עם ישראל מוכה חבול, אם לפני, לפני המלחמה הוא היה בדרך ללא מוצא, מה אחרי המלחמה? שהוא חבול, מוכה? היום ונורא. אחרי המלחמה עם ישראל מצב היום ונורא. בור ללא מוצא, בריאליה. אבל ריבונו של עולם נמצא. אומר לנו רשי והמהר"ל על הפסוק, כן, אנחנו עכשיו אחרי פסח. כאשר יענו אותו, כן, במצרים, כן ירבה, וכן יפרוץ. ויקוץ מפני בני ישראל, אומר רשי. מבחינה הריאלית זה לא יכול להיות, נכון? המצרים לא היו טיפשים. הם לקחו את כל האמצעים של אז, כדי לדכא אותנו עד עפר. למעט הילודה. מה קורה? קורה הפוך. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? המצרים לא היו טיפשים, אלה הם את כל האמצעים. אז איך זה עשה להם הפוך? אומר רש"י, מדרשו, רוח הקודש אומרת כן. אתם המצרים אומרים, פן ירבה. ואני הקדוש ברוך הוא אומר, כן ירבה. נכון? המצרים יכולים. מול עבדים הם יכולים. מול הקדוש ברוך הוא הם לא יכולים. מוסיף המהר"ל דבר נפלא מאוד, שקשור בכלל בכל ההיסטוריה הישראלית. אומר המהר"ל, ניפג בגבורות השם. כאשר התחילו עד מצרים לענותם, והיו רוצים להפסידם, היו פרים ורבים עוד יותר, הפוך מהתוכנית המצרית. איך זה יכול להיות? באמת המצרים לא היו טיפשים, התייעצו עם טובי המוחות שם, איך זה יצא להם הפוך? אומר המהר"ל, כך המידה נותנת, כי על ידי העינוי של הגוף, הגוף חלוש. ואז קורה פה פלא, נס. כאשר הגוף הישראלי נחלש במצרים, לפי כך הוא מוסיף ברכה אלוקית. את זה פרעה לא לקח בחשבון. עם רגיל, עם מתרסק מזמן. עם אחר, עם מתרסק מזמן. עם ישראל זה עם אחר, עם נבחר. כאשר הגוף חלוש, פורצים החוצה כוחות אלוקיים שהיו מוסתרים. את זה פרעה לא לקח בחשבון. זה יסוד הברכה של כן ירבה וכן יפרוץ. כיוון שהיו משעבדים אותה להחליש את כוח הגוף, כל מה שהיה גוף נחלש, גבר כוח אלוקי יותר, להיות ישראל יותר דבקים ברכת אלוקים. וזה כאשר יענו אותו כנרבה וכנפרוץ, וזה רק יכול להיות בעם אחד בעולם, עם ישראל. זה דווקא בישראל שעיקר כוחם הוא כוח אלוקי, לא כוח גופני. נחזור לשואה. נחזור לשואה. אחרי השואה עם ישראל מרוסק. היה סכנה שהציונות תיעלם. כל הכוחות הטובים הושמדו לנו. הרוחניים, התרבותיים, המעשיים, המדעיים, הושמדו לנו. בואו ללא מוצא. הסכנה של ייאוש גדול מכל המפעל הציוני. מה קרה פה? הרב צודו מחדש חידוש גדול. הרב צודו אומר, אתה לא יכול להבין את הקמת המדינה בלי להבין מה קרה בשואה. לא רק את הטרגדיה שהייתה בשואה. את השואה היה גם איזה קרן אור שרק בזכותה קמה המדינה הזאת. זה חידוש של הרב צודו. לא ראיתי אף אחד שאומר את הדבר הזה. תראו מה הוא כותב פה. לא לחינם, נכון, יש לנו את יום השואה לפני שבוע, יום הזיכרון, הערב, אחרי זה יום העצמאות. זה שלושה תאריכים ממש שורים זה בזה. זה לא לחינם, ככה זה יצא. אומר הרב צודו כך, על השואה. בפרק הזמן של העמידה לנפשות של רבבות ישראל, במערכת ההיאבקות האיומה כלפי תומת הגויים וחשקת רשעתם האירופית, במסע השמדה בראשית שנות התש, וצריך לדעת, דבר כואב מאוד. הגרמנים ניסו להשמיד, היו להם הרבה עוזרים, הרבה מדינות, פולין, לטביה, ליטאוקה, היו להם הרבה עוזרים מקומיים שסמכו לעשות את העבודה יחד עם הגרמנים. ומה עם המעצמות שלחמו נגד גרמניה? אמריקה, בריטניה, רוסיה, הם ידעו כולם איפה כל מחנה עבודה, מחנה השמדה נמצא. ידעו איפה מסיבת הברזל שלוקח את האחים שלנו למחנות האלה. ופצצה אחת לא נפלה על הדברים האלה. הגרמנים ועוזרים עשו את העבודה, בריטים, אמריקאים ורוסים בשתיקה ראו ולא עשו כלום כל המלחמה. הרב הרצוג, כן, הסבא של נשיא המדינה, הרב הרצוג, הרב הראשי לישראל, שהתחילו להיוודע קצת ממדי השמדה, עלה על אונייה ובסכנה גדול נסע לאמריקה. רצה לפגש עם נשיא אמריקה. זימנו לו פגישה עם נשיא אמריקה. התחנן לפני נשיא אמריקה. תשמיד את המחנות, תשמיד את הרכבות, המסילות. אמר לו הנשיא, זה יפגע במאמץ המלחמתי של אמריקה. אנחנו נשמיד את הנאצים ומילא יפסיקו הרכבות. פצצה אחת לא נפלה. אלה השמידו ואלה שתקו. זה המצב של עם ישראל בשואה. אין, דרך ללא מוצא. בור ללא מוצא. אז במערכת ההיאבקות האיומה, כלפי תומת הגויים וחשקת רשעתם האירופית, במסע השמדה בראשית שנותה, הופרכה נוסחה, אין ברירה, בתור נימוק ופתרון לתופעת פלא, של גבורת הרוח וסגיבות האומץ העילאית, שהתגלתה באותה מערכה של מתי מספר קדושים, נתוני צל מוות, משוללי כל אפשרויות חיים ופעולה נגד מכונות השטן האדירות והמונות חייליו. מרד בדופר שכולנו שמענו היו עוד מרידות. יחידים, יחידים. שמרידה שידעו מראש מה היא הסוף שלה גם כן. אבל כמו שנחשון בנימין הנדב במצב לא מוצא קופץ למים ומתחיל את כל הניסים שקרו שם, אותם יחידים הם לא יחידים לעצמם. הם נציגים של עם ישראל. כותב פה, מתוך הגטו, מרדכי אנילביץ', שהוא היה אחד מפקדי המרד בגטו ורשה, כותב לחבר שלו יצחק צוקרמן שהיה בצד הארי. כותב לו ככה, 4 ימים אחרי פרוץ המרד. שלום יצחק, איני יודע מה לכתוב לך. אין בפי אלא ביטוי אחד לציין את הרגשתי והרגשות חבריי. נפל דבר שהוא למעלה מחלומותינו הנועזים ביותר. תוך 4 ימים לפרוץ המרד, הגרמנים ברחו פעמיים מן הגטו. גרמנים ברחו מפני יהודים. איפה קורה דבר כזה? זה למעלה מחלומותינו. פלוגה אחת החזיקה מהם לגרמנים 40 דקות עד שהשמידו אותה. 40 דקות מול הגרמנים. פלוגה שנייה החזיקה 6 שעות מול הגרמנים עד שהשמידו אותם. זה למעלה מחלומותינו. לא התכוונו לנצח אותם. חשוב לנו הכבוד היהודי. כבוד היהודי חשוב לנו, כבוד של עם ישראל. לא אוכל לתאר לפניך התנאים בהם חיים היהודים. רק יחידי סגולה יחזיקו מעמד. כל השאר ייספו במוקדם ומאוחר, גם אני לוי שנהרג שם. גורלנו נחרץ. אין לי קשר עם הפלוגות, שריפות רבות בגטו. יהיה שלום יקירי. שלום חיי קם והיה. זכיתי לראות הגנה יהודית בגטו, בכל גדולתה ותפארתה. המרידות האלה כמובן דוקו, בכל מקום המרידות האלה דוקו. אבל הרב צבי יהודה לוקח את המרידות האלה בתור דבר שמכין את הקמת המדינה. תראו מה הוא כותב פה. אין ברירה. כמו ברירת שמשון, תמות נפשי עם פלישתים. בין כל ערך מציאותי לחשבונות מעשיים, באווירת השפל הלוחצת, מתוך תוכה פנימה, וממשקה דרדוחה ודחפה התפרצות עזיזה, והראתה יותר מאשר את ניסי הצלה, כי לא היו שם ניסי הצלה, את נפלאותה של ההאבקות, בעצם ישותה ויסוד הוויתה. נקודת המוצא של אותם מורדים, ששלילת כל אפשרות וכל מובן לקיום ומפלט, לא על חיים הם לוחמים, הם ידעו שהם ימותו, אבל אם יצילו את כבוד האומה המושפלת. נקודת המוצא ששלילת כל אפשרות וכל מובן לקיום ומפלט, לתפיסת עמדה ממשית שימשתה נקודת תבערה מתלקחת. את הנקודה הזאת הגרמנים לא הצליחו לעצור. ונותנת אותותיה כלפי מלאכי החבלה, עושה דבר השחתה, החווה והאובדן. ההכרח, אין הברירה הזה, נקודת התבערה הזאת, שלי המעמד התאומי הזה, נותנת גילויה המדהים בעוד מאורעו של התקוממות אינונים זאת. העין הסתום הזה, העין ברירה הזאת, ברירת שמשון הזאת, הוא מחולל את ישותה של אותה תעוזה מיוחדת מדילה למופת דורות. מופת דורות. אך מתוך אימת העדר של מדורת האש, אשר בשיח הוא בנה של תפוצת הגולה. אוקיי, אז מה עכשיו? השואה נגמרה, מה עכשיו? עכשיו, אומר הנביא מיכה, אל תשמחי או יבטי לי, כי נפלתי קמתי, כי אשב בחושך, השם אור לי, בתוך החורבן הזה, בתוך התופת הזאת, בתוך הייאוש הזה, הולכת ובוקעת נקודת אור. ממנה יבשע, מתוך עומק הצרה, כמו במצרים, כאשר יענו אותו וכן ירבני וכן יפרוט, מתוך עומק הצרה, מופיעה עבדות והרווחה. זה לא כוחות אנושיים, עם אחר מזמן היה מתרסק, מתייאש. מופיעים פה כוחות אלוקיים. מתוך המעמקים הנפשיים, המדורדחים בעבוריתם, מדולדלים ברפיונם, מופיע דבר השם הקרוב אלינו בקורנו עליו. מתוך הסתרת המסתרים של תשפוך את החמה, מלאטת מסביב ידו החזקה נטויה עלינו, פונה עלינו. במה זה מתבטא? במה זה מתבטא? אומרת, זה קרה פה פלא. המגן דוד של הטלאי הצהוב, שניסה למרוד בגרמנים רק בשביל הכבוד היהודי, עושה עלייה לארץ, והופך להיות מגן דוד של דגל כחול לבן. עוד פעם, אותה אין ברירה, שם היה אין ברירה של אם נגזר נמות, נמות כמו שמשון. כשהוא עולה לארץ, הוא אומר, אין ברירה, אלא להקים מדינה, אין ברירה אחרי, לפני השואה לא היה, לא היה בכלל במינה כזה לפני השואה. אף אחד פה בארץ לא חשב להקים פה מדינה, לא היה סיכוי מול בריטניה, אין סיכוי. זה השואה. 10 מיליון קיבלו החלטה, אין ברירה. נקים פה מדינה. מול מי? מול בריטניה? מול המעצמה שניצחה את הנאצים, תקים פה מדינה? אין ברירה. אנחנו נקים מדינה. אין ברירה. עלה. מגטו ורשה, מטרבלינקה, פה לארץ, מטלאי צהוב, דגל, מגן דבי של טלאי צהוב, אחד מגן דבי של כחול לבן. הוא קיבל החלטה, אין ברירה, נקים מדינה ואימא. זה פלא, זה נס. מנחם בגין הגיע לארץ. אחרי גלגולים שם בשואה גם כן הגיע לארץ. קיבל פיקוד על האצ"ל, אצ"ל היה מפורק, לחי היה מפורק. מנחם בגין מבין את המצב, הוא מקבל החלטה. אני, בתור מפקד האצ"ל, מכריז מרד נגד בריטניה. יש לו כמה אקדחים, יש לו כמה חיילים. מכריז מרד מול האימפריה שנתחץ הנאצים. זה נשמע כמו איזה בדיחה טובה. ככה הבריטים ראו את זה, התחילו לתלות שלטים בירושלים, מרד. בסדר, מרד. טוב. אכן, בעברה את הנוסחה הזאת של האין ברירה, מתוך מערכת מאבקנו האיומה בארצות העמים, ובהמשך העלאתה של אותה נוסחה, אבל להן על ארץ ישראל, אל מערכת חייתנו ומציאות התחדשותנו כקדם ארץ מורשתנו, מקבלת היא את הערתה המקורית. זה אין ברירה אלוקי, זה לא משהו אנושי. גם שם זה ההפלטות אלוקית לנמרות בגרמנים, וזה עולה פה לארץ עכשיו. מקבלת הערתה המקורית, ואמיתת עניינה מתוך אור החיים העולה ומתחדש על ציון בירושלים בשיבת בני הבונה אליה. בחזרת עם נחלתה ושכינת מנוחתה. כרחוק מזרח ממערב, כהבדל אור חיים מקודש מולדת, בתוקף הנצח מחשקת התל מוות וטומאת הנחה רפיון החלוף, כן מופלא ומיוחד הוא, אין על ברירה זה שעולה פה לארץ, של הכחול לבן, שמתבטא ומתברר במקומנו בזמננו. עניינו של אי הברירה הזה, פה, שעולה לארץ ישראל, בעמידה לנפש של בית ישראל כולו, על תקומת חייו היחידה ציבורית כאחת. ואם מה נקים פה מדינה? מול בריטניה? כן, מול בריטניה. איך תוכלו? נוכל. להגנה, הצלה, הרחבה, הפרעה לשון פרי של יישובנו, להקמת ממשלה, נקים פה ממשלה, מדיניותנו לכל מקצועותה על ארצנו, לקיבוץ זורנו, אנחנו פה נקים פה מדינה, נקבס פה גלויות, אין ברירה אחרת. ככה זה יהיה. ברומות נפשנו, קומות רוחנו. האין ברירה הזה, זה לא האין ברירה של הגלות, של מגד ורשה, לא מתוך העין, אלא מתוך היש הברור של הווייתנו וגידולה המבורך. לא מתוך שאלה של תמות נפשים פלישתים, הכבוד היהודי, אלא מתוך החיוב הגדול של מציאותנו האלוקית הזאת, ועלייתה לא כבר. אז מה קרה למעשה? בהתחלה זה התחיל עם האצ"ל והלח"י. התחילו בפיגועים נגד רכבים בריטיים, התחילו לפוצץ מסילות ברזל, להיכנס לבנקים בריטיים, צריך לממן את הפעילות הזאת, אין להם תרומות, מי יקבלו תרומה? הבריטים תרמו להם, פרצו לבנקים, למכוניות שלהם, גנבו כסף, פרצו למחנות צבא, גנבו נשק. הבריטים מתחילים להתנדנד, כן? מי שהרמטכ"ל שלהם עכשיו זה מונטגומרי. מי זה מונטגומרי? הוא ניצח את הנאצים, ניצח את רומל. מונטגומרי עכשיו הוא הרמטכ"ל, הוא אמור לדכא את המרד. שולחים לפה 100,000 חיילים. אותם 100,000 חיילים שלחמו בנאצים הולכים להילחם עכשיו באצ"ל והלח"י. לא מצליחים. לא מצליחים. האצ"ל והלח"י ממשיכים להכות אותם. הבריטים מאבדים את השיווי משקל. מפוצצים להם פה בירושלים את המפקדה הראשית, מלון המלך דוד. הבריטים מתעצבנים. מתחילים לתלות. תליות. בכלא עכו. עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. פורצים לכלא עכו, משחררים את החברים שלהם. זה הכלא הכי שמור במזרח התיכון. פורצים, משחררים את החברים שלהם. הבריטים מתנדדים. עושים מעצרים בארץ, מעצר על כל תל אביב. פורצים לבתי כנסיות בתל אביב, לוקחים ספרי תורה, זורקים ודוחים עליהם. איבדו את השפיות. איבדו את השפיות. הבריטים, הג'נטלמנים האלה, של 9:00 AM, שעומדים לתור ולא דוחפים, דורכים על ספרי תנ"ך, איבדו את העשתונות מקומץ לוחמים, שאמרו אין ברירה. הצבא שניצח את הנאצים לא מסוגל לעמוד מול המורדים האלה. ממשיכים לתלות את חברי המחתרת, האצ"ל והלח"י. אומר להם מנחם בגין, אם תמשיכו לתלות, נתלה אתכם. תלו עוד 3 בכלא עכו. תופסים הלח"י והאצ"ל שני חיילים בריטים, תולים אותם על פרדס, עץ בפרדס בנתניה. נשברו. דעת הגל בגרמניה סוער, בבריטניה סוערת, מספיק, 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 נמאס. מספיק הקורבנות שמלחמת העולם השנייה, לא רוצים עוד קורבנות. אבל פה הבריטים צריכים את המאחז פה, מזרח התיכון, מה הם יעשו? אימפריה. קיבלו החלטה מתוחכמת. למה שאנחנו נהיה רעים? אנחנו נפנה לאום, נקבל מנדט מהאום, ואז ניכנס מכוחו של האום בכל הכוח. באוכלוסייה המרדנית הזאת. נותנים לאום להחליט. מה האום צריך להחליט? האם תהיה פה החלטת חלוקה? מה זה החלטת חלוקה? כל מיני קטעי מדינה בצפון, מרכז ודרום, שיתנו ליהודים וגם לערבים, חצי חצי, מחליט החלטת החלוקה. או שהאום יחליט שלא כדאי, אלא בריטניה תישאר פה, ואז בריטניה תקבל מנדט, תיכנס בכל הכוח, ולהישאר פה, כי זה מה שהם רצו. עוד דבר, האום, אם תהיה החלטת החלוקה, זה רק יהיה ברוב של 2/3 לטובת ההחלטה. ממתי באום, עכשיו היישוב רצה את זה, כי זה מה שהיה, רצו את החלטת חלוקה. ממתי באום החליטו שני שליש של טובתנו? לא היה דבר כזה בהיסטוריה, נכון? אין מצב באום שני שליש של טובתנו. הבריטים ידעו את זה. ידעו שהאום כנראה יחליט נגד ההחלטה, והמשיכו לשלוט פה, זה מה שהם רצו. נס. מה קרה? מלחמת העולם השנייה, מי שלחם נגד הגרמנים זה גם סטלין. אחרי היטלר, סטלין זה אויב מספר שתיים של העם היהודי. שונא יהדות, שונא יהודים, שונא ציונות. אבל מה? באותם ימים שזה עומד להצבעה באום, סטלין שונא רק דבר אחד יותר מיהדות ויהודים. את מי? את הבריטים. שונא את הבריטים. כל מיני חשבונות, יכול להיות שהוא רוצה פה מדרס, כך רגל פה, הרי היו פה, תדעו, היו פה קיבוצים של שומר הצעיר. שומר הצעיר, סטלין, זה היה שמש העמים. כיוון שאולי אם המדינה הזאת תתקיים, אז יהיה פה מדרך כף רגל פה, שומר הצעיר יזמינו אותו. לא יודע מה שיקולים שלו, הוא מורה לנציג שלו באום גורמיקו, להצביע בעד החלטת החלוקה. עכשיו, אם החבר סטלין מחליט ככה, מי יעיז למרות אותו? צ'כיה, הונגריה, בולגריה, כולם תחתיו, מפחדים ממנו, פחד מוות. זה הדיקטטור, הוא לא רע בעיניים. אז גם הם מצטרפים להצביע בדעת החלוקה. התחיל פה איזה מהפך לא צפוי. בינתיים מסדרונות האום, כל מיני לובי שעשו שם, מגיע היום, כן, אותו לילה גורלי, עכשיו זה י"ז כסלו, בדעת החלוקה, 33 בעד, 13 נגד, הרבה יותר משני שליש. נס. העולם רוצה שתקום במדינה, מדינה מאוד מסכנה, חלוקה, כן, אבל רקדו ברחובות. רקדו ברחובות. טוב, מה עכשיו? זה יפה. אז קראו פה בינתיים שני דברים. א', נס שהבריטים במבוכה, ונס שהאום רוצה להקים מדינה. זה לא על מגע של כסף. הערבים אומרים, הבנו, מכריזים מלחמה. יום אחרי החלטת האום, התחיל מלחמת השחרור. כן, הערבים מתחילים ללחם בנו, מי זה הערבים? כנופיות. אבן קאדר אל-חוסייני פה בירושלים, חסן סלמה באזור המרכז, קאוקג'י מתקרב מצפון. כנופיות מתחילים ללחם בנו. ביישוב אין לו נשק. למה אין נשק? כי הבריטים לא מרשים להכניס לפה נשק. קצת אקדחים, קצת רובים, מרגמות מאולתרות דביטקות כאלה שהצליחו איכשהו לייצר. מלחמה, מלחמה זה טנקים, מטוסים, אוניות, תותחים, אין. בגלל שולח איזה נציג שלו, שלו לאביגור, לחוץ לארץ, להתחיל לנסות להרגל. עכשיו אמריקה, היא ניטרלית. היא מכרזה אמברגו. מה זה אמברגו? אף הצד לא יקבל שום דבר מאמריקאים. היא ניטרלית. הבריטים לא מרשים להכניס נשק. איך תעשה מלחמה? חצי שנה פה הערבים משתוללים, 1,000 הרוגים. עד אי ביאר יש כבר 1,000 הרוגים. ובעיקר הדרכים. ירושלים נצורה. ירושלים נצורה, קשה מאוד להעביר לפה מזון. 100,000 תושבים יש פה. כן. שיירת יחיעה, מושמדת. שיירת ארטוב, חולדה, מושמדת. שיירת נבי סמואל גוש עציון, שהוא גם כן נצור, מושמדת. אמריקאים תמכו בהחלטת החלוקה, פתאום הם רואים שהיהודים הולכים להפסיד פה, מול כנופיות. במדינות ערב מכריזים שאם תקום מדינה באייר, שהבריטים צריכים לעזוב פה באייר, בדלת אייר הם עזבו באייר כמה מדינה, כן? סתם, הם עזבו בוואבי הרבה אייר כמה מדינה. האמריקאים אומרים, הם לא רוצים להיות בצדת החלש. משה שרת מגיע לשם, בנקוד שלח אותו, אומר ג'ורג' מרשל, שר החוץ אמריקאי, לשמור, תקשיב טוב, תמכנו בהקמת מדינה, חשבנו שאתם חזקים, אנחנו יודעים שאתם חלשים, מול כנופיות אתם לא מחזיקים מעמד. איך תחזיקו מול צבאות, מצרים, סוריה, ירדן, יאכלו אתכם, מטוסים טנקים יש להם. אמריקה חוזרת בה, לא מוכנה שתקום במדינה. אז הבריטים הולכים לעזוב פה, והערבים כבר מצחצחים חרבות, הולכים לזרוק את כל החצי, יש פה 600,000, שעומדים, הגיעו 100,000 לא חוקיים, אז יש פה 600,000 יהודים, שעומדים פה בפני השמדה. כי אמריקה לא מוכנה לעזור, הבריטים לא כשלא מוכנים לעזור, הבריטים הם מפקדי צבא הליגיון שעומד לכבוש פה את כל אזור ירושלים, כמו שקרה למעשה. לבנון פולשת, עיראק פולשת, מצרים פולשת. איך נזיק מעמד? אין פה מטוס אחד, אין פה טנק אחד, אין תותח אחד, אוניית קרב אחד, אין פה. קצת דוידקות, קצת רובים, קצת מכונות ירי אקדחים מול צבאות. וג'ורג' מרשל אומר למשה שרת אל בן גוריון שלא יקים מדינה. אתם תשמדו כולכם, לא נעזור לכם, אנחנו ניטרלים. אומר הרב ציודה, היה נס הניסים, כבחינה ריאלית, אם בגיון האדם ריאלי, אומר, אוקיי, הבנתי, נחכה לשעת כושר אחרת. חיכינו 2,000 שנה, נחכה עוד כמה שנים. אומר, לא, זה ההזדמנות עכשיו, אנחנו מקימים מדינה, והיא, מה? מה והיא? בכנרת, ואת גניה, כבר רואים את הסורים, מתכוננים לפלוש למטה, דרך צמח, לכבוש את הכל. את כנרת, טבריה, צפת וחיפה. שולחים טנדר לבן גוריון. בן גוריון, אנחנו לבד, לא נעמוד מול הסורים, שלח עזרה. הרמטכ"ל דורי הוא חולה, קורא ליגאל ידין, הסגן של דורי. יגאל, אפשר לשלוח להם עזרה? אין לנו כוח בן גוריון. כל יישוב נלחם על עצמו. זה מה שיש לנו. התחילו לבכות, בלשכה של מגורי, התחילו לבכות. איך יהיה, חזרו, בוכים. אמר לי, יגאל, יש לי הצעה אחת, תנסו להכין בבוכי מלולותיו. נתנו להם נוסחות בבוכי מלולותיו, הלכו לבית ירח, שם המעמדה לכימיה, בית ירח, שם בית ספר, הכינו בבוכי מלולותיו מול הצבא הסורי, ככה זה היה. אומר, רצו, זה נס, במצב כזה, לקבל החלטה, זה נס ניסים, זה משהו לא ריאלי, ההחלטה הזאת. כי באמת הם פלשו. נעבור לעמוד הבא. היום הדקגרים, זה הנס הניסים. אומץ הגבורה, ועוז הרוח הזה של אנשי ציבוריותינו, שהתכנסו ביומי אייר בית המסקיות, מוזיאום תל אביב, היום שישי לפני שבת, והודיעו אל מרחבי העולם ממשלותיו, כי יש מדינת ישראל. ואלה סברו וקיבלו ברצון וחיוב, כגל של אגוזים, המשיכו לסדר הכרה, התקרבות היחסים. האומץ הזה, שאין לך בעצם שום כוחות ריאליים לעמוד מול האויבים האלה, ואתה מכריז, והיא מה? אומרת, זה נס. זה נס. האומץ הזה, אחד הוא, עם רוח הגבורה הנשגבה של גיבורי צבאותינו הקדושים של החמום, צפון, מרכז ודרום, שם בית השח, לכל פלגותיהם. מוסרי נפשותיהם הטהורות על קדושת השם, ארצו ועמו ותורתו. כן, זה לא אומץ של פוליטיקאים, זה אומץ של עם שלם שהתבטא בפוליטיקאים, באנשי הצבא, באזרחים. 600 אלף עמדו כצוק מאחורי הממשלה הזאת, כצוק. שום הפגנה, שום אתה בראש, אתה אשם. תכף נראה את העבודות ששילמנו פה. זה מצמרר לשמוע איזה עבודות שילמנו פה בתשח. תכף נרגיע לזה. אחד הוא עם רוח הגבורה נשגבה של גיבורי צבאותינו קדושינו, כל פלגותיהם, מוסרי נפשותיהם, הטהורות, הקדושת השם, ארצו, עמו ותורתו. והאומץ הזה, מאיפה הוא הגיע? אחד הוא, כן, כמו במצרים, זה מקור אלוקי, זה לא משהו אנושי. אחד הוא מתוך המקור האחד של עוזר ישראל בגבורה אותו בתפרה, בין אם יודעים את זה, בין אם לא יודעים את זה, זה לא משנה בכלל. זה על זה נאמר, כאשר יענותו כנרבה וכנפרוץ, רוח הקודש ככה אומרת. כוחות אלוקיים, שמוליכו קוממיות לחירות עולם, מחדש ימיו כקדם בתשובת נחלתו חזרת שכינתו. אומץ הגבורה הזה, ממסרות הנפש, התמסרות הרוח של היער, של המעבר הזה מאוסף של פרטים לעם אחד מגובש יצוק, כלל ישראל, אשר הפיח בתוכנו אלוקי אבותינו, קורא דורותינו, אינו יסודם ושורשם של כל הניסים הנפלאות שהתגלו אחרי זה. בהתגלותו זאת עלינו, בהגיעו אותנו לזמננו זה, קיומנו זה. אומר הרמב״ם דבר מופלא מאוד בספר מורה נבוכים. הוא מונה שם 11 מדרגות נבואה, חוץ ממשה רבנו. בנביא יש 11 מדרגות של נביאים, אומר הרמב״ם, שרבנו הספקלה מהירה בכלל, זה מדרגה אחרת. מה זה מדרגה ראשונה של נבואה, של נביא רגיל, אומר הרמב״ם? דבר מעניין. אומר הרמב״ם ככה, תחילת מעלות הנבואה, שילווה את האדם עזר אלוקי, כוחות אדירים, על אנושיים, יעוררו ויזרזו לעשות טובה גדולה בעלת ערך. כגון הצלת קבוצת חסידים מדי קבוצת רשעים, או הצלת חסיד גדול, או השפעה טובה על אנשים רבים. ואותו אדם ימצא מצד עצמו לכך התעוררות ודחיפה לפעולה. זה כוח אדיר שמפעם בו ופורץ החוצה. הוא לא יכול לסבול את הכוח הזה. הוא חייב שהכוח הזה יצא לחוצה. זה לא כוח אנושי, זה כוח אלוקי. וזה נקרא רוח השם. ואדם אשר ילווה ומצב זה אומרים עליו, צלחה עליו רוח השם. שאלת הרוח השם, נחל הרוח השם. הוא היה השם עמו, כיוצא בשמות אלו. וידע כי בדומה לכוח הזה, הוא נפרד משה רבנו. מעת שהגיע לגיל הבגרות, יוצא מהארמון, רואה שם מחוץ לארמון, איש מצרי מכה איש עברי. טוב, זה היה בכל יום במצרים. הרבה שנים זה היה ככה, שמצרים מכים עברים. כן, אבל יש הבדל אחד. עד משה לא ראה את זה. הוא גדל בארמון פרעה, בגיל 18 יוצא החוצה באותו רגע, שהוא רואה מצרים מכה עברי, הוא לא מתחיל דיונים, מחשבות. אין, זה פתאום כוח שתוקף אותו, הוא חייב לעשות צדק. זה לא כוח אלוקי תוקף אותו. צריך להתעורר להרוג את המצרי, יום למחרת, נתן ואווירה, מקים אחד השני, נוזף, רשע, למה אתה גרעך? זה לא שהוא חשבן, משתלם, לא משתלם, אולי אני אבליג פעם אחרת, לא, זה כוח אדיר, הוא רואה צדק, ישר מתערב. לנזוף באחד בחוטם שני הניצים. אחרי זה הלשינו עליו, כמעט הרגו אותו, ברח למדיין. מחמת תוקף הכוח הזה. אפילו לאחר שפחד הוא ברח, הגיע למדיין, זר ירא, אדם ירא, מגיע שם לבאר. מה הוא רואה שם? הרועים מרביצים לכמה בנות, בנות יתרו. יהודי רואה, גוי מרביצים לגוי, מה הוא צריך לעשות? בסדר, זה לא העניין שלי. זה לא העניין שלי. משה רבנו זה משהו אחר. הוא רואה משהו לא צודק, זהו, ברגע זה הכל נגמר. כיוון שראה דבר עושק, לא יכול להימנע, זה לא משהו בחירי. זה כוח שפורץ בו החוצה. לא יכול להימנע מלסלקו, לא בכוחו לסבלו. כמו שאמר, והיה כמו שבישיין. וכך התלווה עם דוד, באותו יום ששמואל בא בסתר, ומושך אותו בסתר בית לחם, שם עליו בשמש למשחה, באותו יום דוד קיבל את הכוח האלוקי הזה. לפיכך, אומר הרמב״ם, מאז שנמשך בשמן המשחה, כמו שכתוב, ותצלח רוח השם אל דוד מהיום ובמעלה. לכן שהוא רואה צון, מה הוא רואה? הוא רואה את הצון של אבא שלו, ישי. פתאום אריה מתקרב לעדר. שמעתי שהתחילו במדינת ישראל לגדל אריות כל מיני מקומות, מוצאים כל מיני אריות, מקומות כאלה, לא יודע, תחביב חדש לגדל, שמעתם? מגלים אריות, לא יודע. כן, אבל פעם זה היה ככה, בארץ ישראל הסתובבו אריות. אז ליד הצון של דוד מופיע אריה, לא סתם אריה, אריה רעב. והאריה הרעב לוקח את העשה. מה אמור לעשות רועה נורמלי? לברוח, לפחות יציל את נפשו. מה עושה דוד? מסתער על האריה, מחסל אותו. אריה לא נשאר שלם, מצטער על דוד. דוד מחסל אותו. מה זה הדבר הזה? אותו דבר עם דוב. והדוב, גם כן היה רעב, היו דובים בארץ ישראל. רעב, אוכל את העשה, בסדר, תברח. לא, מתנפל על הדוב, הדוב מתרגז, תוקף אותו, דוד דורג אותו. זה כוח אלוקי, זה לא משהו אנושי. ואחרי זה, זה היה כל זה, אנחנו כמובן נקראת גוליאת, כולם מפחדים מגוליאת, כולל שאול ויונתן, היחידי שמעיז, דוד. הוא רואה פה משהו, השפלה של עם ישראל, הכוח הזה פורס החוצה, אני אחסל אותו, ואימא, אחסל אותו. כוח אלוקי אומר הרמב״ם. תחילת מעלות הנבואה. לפי ראה לו לדוד אומץ נגד ארי, דוב ופלישתי. עכשיו, ארי זה מדרגת, מה זה נבואה? נביא זה ניב, זה דיבור, לא. המדרגה הראשונה, לפני הדיבור, זה הגבורה הזאת. לכן, רוח השם זו לא גרמה לאחד מאלו לדבר מאומה. אלא תכלית הכוח הזה לעורר אותו אמיץ לפעולה מסוימת. אומר הרב ציודה, זה מה שקרה ביום העצמאות. זה הנס שקרה לא לאדם אחד, לאומה שלמה. לאותם 600 אלף שהיו פה. שכולם עמדו כצוק מאחורי הממשלה, מאחורי הצבא. שום הפגנות לא היו פה, שום מדת חקירה. רוח הגבורה והדת. המתגלה באדם. באדם מישראל, להתגבר על כוחות משחיתים מתנגדים לקיומו, זה נס מופיע במרומים, זה מה שקרה ביום העצמאות. עד אז אין אוסף של פרטים, יום העצמאות זה כבר רוח שמופיעה על האומה, רוח אלוקית שמופיעה על האומה, בכוח הדחיפה רוחנית עליונה ופנימית, אנחנו נקים מדינה ואימה, שעושה התעיירות והתאמצות, התחכמות והתגברות, התנופת הצלה ותקומה. אם כך, כמו שראינו ברמב״ם, במעשה הצלה וישועה של דוד מריצונו הפרטי, בטרם היותו מלך ישראל, על אחת כמה וכמה בדורותינו בעניין כלל ישראל, ומהלך ישועתו ומעשה הצלתו ותקומתו. הנה באים כאן במגע ישיר וברור, ברוח הגבורה והדעת מופיע עלינו ממרומים. אז איך נגמר שם בסוף בדגני? איך הספורים לא כבשו שם? קראתי פעם דבר מעניין. בן גוריון שלח לפני המלחמה כבר נציג שלו, שאול אביגור לשוויץ, לנסות להשיג פה קצת נשק, קצת מטוסים, לגרד מהמחסנים של מלחמת העולם השנייה. הרי שהם באו, הם לא נותנים. למזלנו, סטלין. סטלין שאמר לנציג להצביע באום, הוא גם קיבה שאולי השומר הצעיר פה יעזור לו לבסיס בארץ, הוא ציווה לצ'כים לאפשר לנו לשבור נשק דרכם. דרך צ'כיה קיבלנו את הנשק. רובים לכבוש פה את פרוזדור ירושלים, מטוסים שיצליחו להשיג עבור דרך צ'כיה בדרך לפה, בזכות שסטלין הרשע מרושע. לא יאומן, הכל הפוך על הפוך. קיצור, שאול אביגור מצליח להשיג מכל מיני מקורות, תותחים, טנקים, מטוסים, הוא יושב בג'נבה, איך שהם מצליחים כספים להשיג, וזהו, הדברים מתחילים להגיע לארץ, הערבים כבר פולשים לפה, כן, המצב חמור מאוד פה. המצרים מגיעים כבר עד אשדוד, הגיעו לרמת רחל, שני זרועות, רמת רחל ואשדוד, הסורים כובשים את משמר הירדן, מלבנון פולשים שם גם כן, הלבנונים, גם קאוקג'י מגיע לאזור סג'ר, האילניה, לנתק את הגליל. ושאלו וגיעו יושב בצפת, בשוויץ, להשיג את הנשק. הבן שלו, גור מכנרת, לחם בסג'רה מול קאוקג'י ונהרג. שאלו וגיעו בשוויץ. מודיעים לו, שאול, הבן שלך גור נהרג. צריך לבוא לשבת שבעה על הבן שלו. ושאלו בן גוריון, בן גוריון הבן שלי נהרג. אני אומר לו בן גוריון ככה, שאול תקשיב טוב. המצרים הגיעו לאשדוד, ולרמת רחל. הסורים כבשו את משמר הירדן בדרך צפת וחיפה. הלבנונים פולשים מהצפון, קאוקג'י פולש מהצפון. העיראקים בדרך. הירדנים כבר כבשו את גוש עציון בדרך לכבוש את ירושלים. אתה תחליט מה שאתה רוצה. אז שאול אביגור נשאר בשוויץ ולא הגיע לפה. והצליח להביא. הביא לפה תותחים. התותחים אמרו, התותח הראשון שנוחת בארץ, רץ לאזור דגניה לעצור את הסורים. ככה שם אותו תותח על מסעית. המסעית מגיע לאזור מושב אלומות שם, מעל הכנרת, מי שמכיר, צופה על כל הכנרת, ורואה איך הסורים מתקדמים לדגניה. יש את הסיפור המפורסם, שיצאו מתוך העלות, זרקו בקבוק על הטנק. בסדר, טנק אחד נשרף, אבל זה כוח אדיר סורי, מתקרב. טנק אחד נשרף, זה לא הכל. מציבים את התותח, אבל תותח צריך לאפס. איך יאפסו אותו? אין לך עכשיו זמן לאפס. אז ככה התותחן מספר. הוא היה כנראה מלחמת העולם השנייה, למד לראות על תותחים, הוא רואה את הכנרת, פחות או יותר רואה את הטווח של דגניה והכנרת, יורד אותה פגז אחד על הכנרת, עוד פגז, מאפס את הטווח, מתחיל לראות על הסורים. והסורים בורחים. אין, הכל היה. ולפלאים כל הדבר הזה. כן, צפת. צפת, 1,500 תושבים, רובם אנשי תורה, אנשים צדיקים, מולם 12,000 זאבי ערב, רוצים רק לטרוף אותם, הבריטים עוזבים. אומרים לאנשי צפת, אתם רוצים תעזבו איתנו, כי הערבים יוכלו אתכם פה, אין פה שום כוח הגנה לא נורמלי, 12,000 ערבים. תושבים, אנחנו לא עזבנו ולא נעזב אף פעם. רידת אדמה לא עזב, לא נעזב אף פעם. אז בלית ברירה שולחים מחלקה של הפלמ"ח לצפת. 20 וכמה אנשים, אלעד פלד, שולחים אותו לצפת. 20 וכמה אנשים מול 12,000 ערבים. עצם הגעת המחלקה לצפת כבר הרימה את הרוח. טוב, אחרי זה הגיע הגדוד, אחד הגדודים של הפלמ"ח לשם, היה קרבות, 12,000 ערבים ברחו מצפת. ערבי לא נשאר באזור צפת. דבר הזה. שמעתי פעם סיפור. אחד מתושבי צפת, משפחת המאירי, יש שם גבינות שם בצפת, עושים גבינות. אחד מתושבי צפת הוותיקים, יהודי כבר מאוד מבוגר. יום אחד הוא הולך ברחוב העתיק בצפת, בצפת העתיקה. מולו מתקרב ערבי עם כפייה, עם איזה צעיר שסומך אותו. המירי מסתכל על הערבי הזה, הוא מכיר אותו, מכיר אותו מתשך. קורא בשם שלו, הוא עונה לו הערבי. מה אתה עושה פה? באתי לביקור מולדת, בתשך הוא ברח ובא לביקור מולדת. שואל אותו המירי, למה ברחתם? הייתם 12,000, היינו 1,500, למה ברחתם? אמר לו הערבי, אנחנו לא נלחמים באללה. אתם הייתם עם אללה, אללה היה איתכם, לא נלחמים איתכם. הערבים הרגישו שאלוקים איתנו. הרבי אמר, אני לא, פרשנות שלו. גוש עציון. גוש עציון היה נצור הרבה חודשים. כן, שרת למדי, נבו דניאל, הושמדו. פקד הגוש קראו לו מוש. באחת ההלוויות של ההרוגים שם בגוש, ידעו שמה שלא יקרה, הערבים מבינים שאי אפשר לכבוש את ירושלים ולכבוש את הגוש. והגוש ידע שגורלו לא נחרץ. כך הוא אמר בהלוויה מוש. מה אנו ומה חיינו? נצח ירושלים ואפילו הסוף יהיה מר מכל מר, והגוש זבח את עצמו למען ירושלים. עצר כמה שעצר את הערבים עד שנפל. אם עד קום המדינה נהרגו 1,000 יהודים, 250 מהם זה רק הגוש. 250 זה אנשי הגוש, שמסרו נפשם למען ירושלים. ירושלים הייתה נצורה. כן, לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ירושלים נצורה. 100,000 אנשים מורעבים, אין מים כמעט, אין אוכל. בן גוריון מנסה לכבוש את לטרון כדי להעביר נכשלים, קרב אחרי קרב נכשלים מלטרון, שוליים לצורה, אי אפשר להעביר לירושלים אספקה, מוקפת לגמרי. לא יודעים מה יהיה, יש עוד כמה ימים אוכל ומים, זהו, הם עומדים ליפול בשבי ולמות מרעב. בדרך נס, דרך נס, שני פלמחניקים מחליטים לעשות מעשה. בואו נעשה עם איזה ג'יפ, למצוא איזה שביל בנערים, מתחילים לעלות. מאזור בית שמש, כיוון ירושלים. בירושלים הנצורה יש גם שני פלמחניקים. אומרים, מה, נמות פה ברעב. לוקחים ג'יפ מירושלים, יורדים למטה. בלילה נפגשים שני הג'יפים. ככה התגלה דרך בורמה. דרך בורמה, עמוס חורב מתאר את האירוע הזה. שניהם נפגשו בלילה, התחבקו אחד עם השני. הביאו ישר את הדחפורים, וככה חפרו את הדרך. ככה יצאו את ירושלים. נס ניסי. נס ניסי. טוב, יש הרבה סיפורים. במלחמה נהרגו 6,000 יהודים ועוד אלפי פצועים. 600,000 תושבים יש פה, 6,000 נהרגו. כשנבין את הפרופורציות, חברים, היום אנחנו פה ברוך השם כ8 מיליון יהודים, מבין את הפרופורציות? מה זה אחוז? 80,000? זה הפרופורציות, רבותיי. כן, פה אומרים, מחדל, ועדת חקירה, אתה ברור שאתה אשם. 6,000 מתוך 600,000, חוץ מהפצועים. אבל אמרו, ואימא, אנחנו נקים, והקימו מדינה. נס גדול היה לנו עוד. לפני קום המדינה היו פה, באזור הארץ המובטחת, 800,000 ערבים. 600,000 יהודים. רצו להקים פה מדינה דמוקרטית. אתם מבינים מה זה מדינה דמוקרטית? 800,000 ערבים, 600,000 יהודים, יהיה ראש ממשלה? נקים מדינה דמוקרטית. בסוף המלחמה, כמה ערבים נשארו פה? 200,000. ברחו. ברחו. נס, הקמנו פה מדינה, בסדר, ממשיך לעשות צרות, אבל זה אחר לגמרי שאתה 600,000 מול 200,000. נס בריחת הערבים. נגמרה המלחמה, היישוב מלקק את פצעיו. צריך לקלוט עלייה עכשיו, זהו, השערים נפתחו, צריך לקלוט עלייה, מארצות ערב, מאירופה, מרוסיה, מאמריקה. תוך כמה שנים קולטים 1,000,000 יהודים. עיירות פיתוח, נכון, בעיות, סוציו-אקונומי, אבל... קלטו 1,000,000 יהודים, 600,000 קלטו 1,000,000 יהודים, הבנתם את הפרופורציות? זה אומר שהיום 8 מיליון, אנחנו נקלוט 12 מיליון יהודים, בסדר? צריך להבין, זה כוחות אדירים, זה ניסים מה שקוראים, מה שקורה היום, גם כן יש לנו ניסים, אבל הפרופורציות של מה שקרה ביער, ללחם מול בריטניה, ללחם מול צבא שאין לך בכלל שום נשק נורמלי, כן, בריחת המאות אלפי ערבים, נס הקליטה, נס ההחלטה, שאתה יודע שאתה יכול להיות שלא ישר מזה כלום, אתה אומר, ואימא, נקים מדינה. אומר הרב, רוח הגבורה הזה, של אי ארתשר, שנמשך עד היום כמובן, נמשך ממקור הנשמה של כנסת ישראל כולה, מעורר העמקיה. מעט נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה, למתנחלים עליה ומחדשים בה את תחיית המיטה. טוב, אז ברוך השם, התחילו את העבודה. לפני ירד ישח, אחרי ירד השח. וכמובן, אנחנו צריכים להמשיך. צריכים להמשיך. המשימה של הדור שלנו, אם דור קודם, זה היבוש הביצות, הקמת המדינה, זה הפרחת האמונה, גילוי דבר השם, זה יהיה הקומה הבאה בעזרת השם. כפי תגבור את האמונה השלמה, בהכרת ערכו של אותו רוח שהשם מפיח בנו, כן יוסיף ויתגלה בכל מעולו, פועלו ושכלולו, בחומר וברוח. הצלחתו, רומותו ונועם מיליון. ונתתי רוחי בכם וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם. זה שייך לקומה הראשונה של אי ארתשר עד ששת הימים. ומששת הימים והלאה, יש לו משימה חדשה. וידעתם כי אני השם, דיברתי ועשיתי, נאום השם, במהרה בימינו אמן.